אנחנו עסוקים במידת הענווה, על פי הגמרא, אם לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, אל יהיה קפדן כשמאי, מי שזוכר. וראינו דברים של הרב קוק על הדברים עצמם, על הגמרא מסכת שבת, שמביאה את הסיפור על אותו אדם, אותם אנשים שיצאו להכעיס את הלל, מכאן הלל למכאן הלל, ראינו את הדברים עצמם. אז לפני ההסברים של המקרה הזה, הרב מביא לנו את מידת הענווה קצת בהבנה, ואומר לנו הרב, שלפני שאתה ניגש לכל דבר, צריך להבין את הצד הרוחני שלו. ככל שאתה מבין את הדבר הרוחני יותר, ממילא הדבר עצמו, גם ההתנהלות שלו וגם ההופעה שלו, היא יותר גדולה. והבאנו דוגמה למשל, אומרים, חביב אדם שנברא בצלם. אם אדם נברא בצלם, זה מדרגה, מדרגה חיובית טובה. אבל אם הוא יודע שהוא נברא בצלם, זה מדרגה עוד יותר רע. חיבה יתרה יודעת לו שנברא בצלם. חביבים ישראל שיקרים בנים למקום, אם ישראל יקרים בנים למקום, אז אם הם יודעים את זה, מדרגה עוד יותר עליונה. ופעם שעבר היינו גם את העניין של אחת הבעיות המרכזיות שלנו, בעקבות כל הביקור של אותו רשע מרושע של הנוצרים, שאמרנו שהבעיה המרכזית שלנו זה החוסר ההבנה של מה זה אתה בחרתנו, שבחר בנו מכל העמים. לא יודעים את הדברים עצמם, אז ממילא אומר הפוק, עם שלא יודע את עצמו, אז הוא שפל. הוא גם מתייחס בשפלות. אם אדם לא מכיר את הערך עצמו, מתי אדם מתחיל לקבל אישיות? כשהוא מתחיל להכיר את עצמו. אבל כשהוא חושב את עצמו גרוע וזה, אז הוא עם בקשה נחיתות, עם פחדים, כל מיני דברים. אבל כשאדם מכיר את עצמו, אז זה ברמה הפרטית. גם כשעם מכיר את תפקידו, את יהודו, מה הוא עושה, כל הדברים משתנים. מתי אדם שמח? כשהוא יודע, יש לי משימות, אני יודע מה אני רוצה מעצמי, אני מתקדם. אבל כשאדם הוא כל הפעם, ספק פה, ספק שם, לא יודע, מסופק, הוא מבולבל. אין שמחה, כהתרת הספקות. השמחה הכי גדולה כשאתה אצל בן אדם, כשכל הספק מתרים אותו והוא ודאי. לפעמים אתה יושב יום, הוא קבל מתלבט, אני אעשה ככה, אעשה ככה, אעשה ככה. פתאום יחריעו לך, או פיתרו אותך מהעבודה ואז אין לך ספקות, אין לך מה לעשות, או קבעו לך עובדה. אז אתה פתאום נהיה שמח, למה אתה? ופיתרו אותך מהעבודה. אני שמח כי הספקות עצמם הלכו. אני עכשיו, יש לי רק דרך אחת, או רק כיוון אחד שאני בו, בוטח. זה ברמה הפרטית, ברמה הלאומית גם, כנ"ל, הדברים מתנהלים בצורה הזאת. אז בואו נראה. פה קראת בעמוד י', מי שיש לו את זה. התחלנו פעם שעברה, סטינו קצת מהנושא, היו שאלות, אז אתם יודעים פה, זה מתנס פה. הוקרת החיים ובעליהם ואהבה להם צריכות לעולם לבוא מצד העליון שיש בחיים. הוקרת החיים, היינו כבוד החיים, כבוד האנשים החיים, כבודן של הבריות באשר הן, נתינת יחס של הוקרה וחשיבות לחיים בכלל, ונושאי החיים ובעליהם, ואהבה להם, חיבתם בעומק הנפש, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, עודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. אצל הלל בולט העניין של אהבת הבריות. עכשיו, הרב ציור תמיד היה מדייק, מה זה אוהב את הבריות? אוהב את הבריות, זה לא כתוב אוהב צדיקים, מלאכים, קדושים, עליונים. בריות זה הדבר הבסיסי. אדם שאוהב את הבריות. אם אדם חסר לו משהו, כך כותב הרב קוק בכמה מקומות, גם רבי אריה לוין מביא את זה, חסר לו משהו באהבת הבריות, חסר לו באהבת השם. אם אתה שונא משהו במציאות ולא אוהב אותו, אז השלמות של אהבת השם שלך, אתה לא שלם בה. כי חסר לך משהו בה. אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את השם, ממילא אוהב את הכל, את כל המציאות. ובגלל שהוא אוהב את המציאות, את הדברים הרעים, במובן מסוים הוא שונא. הוא שונא במובן כי הוא אוהב את השם. כי הדברים המכונים, דברים רעים, הם מונעים את הופעת הטוב הזה. ובגלל זה הוא דוחק אותם, אבל מצד האהבה עצמה, ככל שאדם אוהב יותר את כל הבריאות, ממילא אהבתו להשם הולכת וגדלה. אבל כשאדם מתחיל לסנוע כל מיני בני אדם, כל היום הוא שונא, אז אין, הוא לא, הוא כעוס כל הזמן, הוא עצבני. איך אנשים בעלי ענווה, אתם יודעים איך הם אוהבים את הבריות, שבה תחתם, אני זכיתי לך קצת את רפאל לוין, אדם כזה ענב, הבן של בריה לוין, ענב, כל העולם הוא אוהב, נינוח, מחייך לכל אחד. אז אנשים שהם גדולים, אצלהם אין זה. מספרים על בריה לוין, על האבא שלו, שיום אחד, הוא היה תמיד הולך לבקר, קראו לו אבי האסירים, האבא של האסירים. הבריטים מצאו פה את כל האסירי המחתרת, ושמו אותם פה בכלא, בכלא בית לחם, זה הכלא במגרש הרוסים שם. והם היו שם עצורים. ורבי לוין היה לו מנהג קבוע ללכת לבקר את האסירים האלה. הוא היה גם מדי פעם דוחף כל מיני פתקים, מעביר כל מיני דברים, אבל זה כנגד הבריטים. אבל היה הולך. יום אחד בא אליו, מפקד הכלא. מפקד הכלא בריטי בא אליו, אומר לו, יש לי בקשה מוזרה. אבל אני מבקש לך אם אתה יכול לענות לבקשה שלי. אומר לו, מה? אומר, תראה, יש לנו פה אחד מהאסירים, ערבי, מוסלמי. תפסו אותו על גניבה. והוא יושב בכלא, כמו כולם, זה כלא שכולם שותפים. יש כאלה אסירים, נקרא להם ביטחוניים, לא ביטחוניים, אני יודע מה, פוליטיים, ויש אסירים פליליים. והיהודים ישבו רובם שם על דברים פוליטיים, הם דחמו נגד הבריטים, והערבי הזה גם ישב שם על דברים פליליים. עכשיו, הערבי הזה כל פעם מסתכל, רואה שאתה, רבי לוין, מגיע לאסירים, מחבק אותם, מנשק אותם, תכנס אליהם בכבוד לאסירים היהודים. היה מגיע המוכתר של הערבים לבקר את המוסלמים, ולהבדיל בין תמיד את האור, שהנוצרים היה בא לבקר את האסירים הנוצרים. כל אחד היה בא לדת שלו. אז הוא, אותו אסיר ערבי, רואה שאתה מחבק, ואצלו המוכתר היה יושב ככה כיסא גבוה, למטה, נכנסים אליו ברכים ומתחילו, שופו נענש, לא נותן לאסיר בכלל להגיע קרוב אליו, הוא רק בא אליו כאילו לבקר, אבל יותר כזה. אז האסיר הזה אומר, אולי גם רבי לוין יבוא לבקר אותי, שגם יחבק ינשק אותי. אז מה אתם אומרים? ערבי. רבי לוין אמר, למה לא? הוא בריא של הקדוש ברוך הוא. ומאז הוא היה גם בא לבקר אותו גם. לא יודע, אם הוא היה ביטחוני, אולי הוא לא הבא. אם הוא היה עוד בו פלילי, אז אולי כן. לא יודע איך להגדיר. אבל אני רוצה להדגיש את אהבת הבריאות שיש לנו. אנחנו, האידיאל שלנו, כשאנחנו עכשיו בחרבנו מכל העמים, זה לא עכשיו בחרבנו כדי ואנחנו סולים את כל העולם. חס וחלילה להבין ככה. את מי שבא ללחם איתנו, אנחנו צריכים להרוג אותו. פעם סיפרתי סיפור, הייתי במילואים. הייתי בגבול המצרי, מעל אילת. אין נטפים קוראים למקום הזה, מחסום. ששם יש מעבר לכיוון מצרים ולכיוון הארץ. שבנו שם כמה חיילים, וממש יש גדר, מעבר לגדר יש שם ביטן כזה של חיילים מצרים. ואני ישבתי איתם, חבר'ה היו הולכים מתחת לגדר, הולכים אליו לבקר את הזה, יש להם שם עליהם, לא יודע, זה קמים כף או סמל שלהם, גם הוא סגן האלוהים, וכולם שווישים כאלה, שפוטים שלו, כל החיילים. דיסטנס מאוד גדול, הם עושים לו הכל, מתברר שהוא היה סטודנט מצרי שלמד בגרמניה והביאו אותו לשירות הזה שלו. אני לא הלכתי אליו, כולם הולכים, אני לא הלכתי אליו, לא רציתי לעבור אליהם. יום אחד הוא הגיע אלינו, הוא ראה אותי ככה עם זקן, הסטודנט הזה המצרי, ידע אנגלית, ואני בקושי יודע אנגלית. יושבים, אז הוא אומר לי, מה יש לכם נגדנו? ככה הוא שואלתי שאלה. באנגלית. אז אני עם האנגלית שלי ככה, חצי אנגלית, חצי מגמגם, הסברתי לו, כמו שיכולתי להסביר, אמרתי לו, תראה, אנחנו, יש לנו כלל אצלנו, אנחנו לא רוצים, לא שונאים אף אחד. אבל מי שרוצה לפגוע בנו, אנחנו לא רוצים לו לפגוע בנו. אז הוא אומר לי משפט, yes, this is the basic law of the life. זה החוק הראשון של החיים. ככה הוא בעצמו אומר לי, המצרי הזה, המצרי, הוא עצמו מבין את הדבר. אנחנו, הבא להורגך, השכם להורגו. אז כשהוא שאל אותי, מה יש לך נגדנו? אז אמרת לו, תשמע, אנחנו אין לנו משהו נגדכם. אבל אם יש הבא לפגוע בו, אנחנו יכולים לפגוע בו. הוא אומר לי, כן, כן, כן. כך דיברנו על הדתות קצת, על האסלאם וזה. אבל זה כלל ידע יסודי. מסנך השם אסנה, זה מי שבאמת פועל נגד פעולת השם. הופעת הקדושה במציאות, אותם אנחנו נלחמים. למשל, תן דוגמה. היה רבי מאיר. עליו השלום. זכותו תגן עלינו, אמן. היה גם בשכונה איתו, היו כל מיני חבר'ה בנדיטים. או בשפת החבר'ה, בריונים. שבב. שבב לזה, מה שאתם רוצים. עשו אותם מוות. היה עובר, היה דרוס כל דרוס, טיינטי לדתי, ישמד כל חרד, זורקים עליו, עשו לו את המוות. אבי מאיר כבר לא יכול היה. לא עשו לכם שום רע, אני אשר הכל עובר ברחוב. אתם מתעללים בי. אמר, אני אעשה עליהם תיקוני כוונות, אני ארוג אותם. כמה אפשר? איזה טיפוסים אלה? מילא הייתי עושה להם משהו, אני מבין, אבל אעשה להם כלום, אני עובר ברחוב. צוחקים עליי, לועגים עליי, עושים לי הכל. רצה להתפלל שימותו. הייתה לו אישה, חכמה. קראו לה?
ברוריה.
ברוריה. אמר לו, בעלי היקר, אתה קצת לא... מה קרה? יש לך נגיעות אישיות. מה נגיעות אישיות? עושים לי ברדק החברה האלה. זה בעלי היקר. מה כתוב בפסוק? בתהילים. איתמו חטאים מן הארץ. בעלי היקר. לא כתוב איתמו חוטאים. איתמו חטאים. האבונות, העבירות צריכות להתבטל במציאות. לא בני אדם. מה אתה מתפלל שהם ימותו? אז מה את רוצה ממני, אשתי? מה אתם, מה הם עושים לי? בעלי היקר, שכחת מה זה מכון מאיר? אוהב את הבריות, מכוון התורה? תתפלל עליהם, שיעשו תשובה. התפלל עליהם, וחזרו בתשובה. והם היו הבריונים של רבי מאיר. הוא היה, ואז הם היו חובת מגן שלו. אז זה ההבדל. האם, על מה אתה מתפלל? אתה נמצא במציאות. המציאות היא קשה. מה אתה מתפלל? שכולם ימותו מהעולם? ואז, ביום ההוא השם אחד ושמו אחד, השם לבד יהיה בעולם. אז זה לא תכלית המציאות. תכלית המציאות, ביום ההוא השם אחד ושמו אחד, שכל העולם יכיר בשם אחד ושמו אחד. אז על מה צריך להתפלל? להתפלל על זה, ולפעול כמובן, למה זה שאנשים עצמם יתקרבו לקרבת אלוקים, לאמונה בשם, לא שימותו מהמציאות. אז אדם צריך להחסיר עצמו את האנרגיות האישיות. אפילו גדולים כמו רבי מאיר יכולים לטעות בזה, ואשתו מחנכת אותו. לפעמים חוכמת נשים בנתה ביתה.
ודאי
עזר כנגדו. עזר כנגדו, צריך לדעת. כן, זה אשתו של קורח. ואשתו של עוד בן פלט, שהצילה אותו. כל אחד לעניינו. אז אנחנו צריכים לדעת בחיים הרבה פעמים, כשאנחנו פועלים במציאות, צריך לאהוב את החיים. הוקרת החיים. לכן, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום. המילה היא אוהב. אוהב שלום. רודף שלום. אוהב את הבריות. הוא מקרבן לתורה. היסוד הוא אהבה. כי מי שאוהב את החיים לא שונא את האנשים, לא שונא את החיים. ההפך, הוא פועל את פעולתו בצורה מאוד חיובית. פעם, מופיע גם באיש צדיק היה, ונסעתי עם הרב פייל לוין, הבן של בעל לוין, והוא סיפר, כתוב בזה באיש צדיק היה בספר, על בעל לוין, יש סיפור, שיום אחד הבעל לוין קם בבוקר מוקדם, הוא היה קם מוקדם, ותיקין, והוא היה מבקר את האסירים, אמרתי לכם. אז הוא היה מתפלל בזוהרי חמה, שם...
איזה סירים?
מה?
איזה סירים?
הסירים בכלא, הסירי המחתרת. הוא היה, קראו לו אבי הסירים. בגין, הוא עשה חופה לשמיר, בשנה שעבר. תוך כדי מחתרת, שמיר היה מוסווה כל זה, הוא הלך לו את החופה, ברי לוין. הוא היה בא לבקר אותם, עושה... קראו לו אבי הסירים. האסירים או הצעירים, איך אתם רוצים. בגין מאוד הוקיר אותו, וכולם, הוא היה בעל הכלא כל הזמן. אז יום אחד בבוקר מוקדם, הוא קם בבוקר ויוצא, אחרי ותיקין מוקדם, ככה הבן שלו מספר. זה סיפור שכתוב, והבן שלו סיפר את הסיפור עם השלמות, ונוסיף לכם את ההשלמות. אז אומר הרפאי לוין, מספר על אבא שלו, הוא קם בבוקר מוקדם, והלך לעשות קידוש לאסירים בכלא. יורד במגרש הרוסים, הולך, ניגש אליו יהודי, לצורך העניין נקרא לו לא שומע תורה מצוות, אבל יותר מזה, ככה הבן אמר לי, עם סיגריה בפה, שואל את רבי לוין, שהלך עם שטריים אל, מי שמכיר את התמונות עליו, כפות הארוגה כזאת, יהודי מבוגר, זקן, הולך איתו עם סיגריה בפה, בשבת, שואל אותו, איפה זה מלון, אחד הבתי המלון, ליד גיכר ציון. אמר רבי לוין, בוא אני אראה לך, אני הולך לכיוון. הולך איתו ביחד. הבן אדם מעשן, רבי לוין הולך איתו ביחד. בשבת. הוא מסייע לבוא הבא. למה הוא ידליק לו את הסיגריה? צא מההצטגננות שלך, כמו שהכדור אומר לאברהם אבינו. הוא מסייע עובר עבירה? מראית עין של אנשים קטנים. אני אתן לי את הקרדיט לרבי לוין, שהוא יודע מה שהוא עושה, ותכף חכו לסיפור, אתם קופצים באמצע סיפור. נו, הסיפור לגמר. ואחרי הסיפור קושיות. רבי לוין הולך, לידו הולך בידיים עם סיגריה בפה.
יהודי, יהודי.
תן לסיפור להיגמר. אל תן תירוצים לקושיות שלך. תן לסיפור להיגמר. רבי לוין הולך עם שטריימל ביום השבת, הולך לידו יהודי עם סיגריה. יהודי עם סיגריה. בשבת. למה חס וחלילה? יהודי עם סיגריה בשבת, הלך. והוא הלכו מכפר אבון, הוא עושה לי. הולכים שניהם ברחוב יפו, יורדים לכיוון מגרש הרוסים. בכיכר ציון, רבי לוין היה צריך להמשיך ישר. הוא פונה שמאלה. לרחוב הרב קוק, מי שמכיר את שם את האזור. הולך לרחוב הרב קוק, מגיע, אומר, והוא היה צריך להמשיך ישר. הוא לא הלך בכיוונו, הוא סייע לעוברי עבירה לדברך, מה שנקרא, הלך איתו ביחד שמאלה. הגיע לפתח של הבית מלון, אומר לבן אדם, הנה המלון, מצביע על הפתח של הבית מלון. אותו אדם, אומר, כך כתוב באיש צדקה בספר. הוא אומר, תשמע, אני טיפוס קיבוצניק, אנטי דתי. אף עקשן, אף פעם אף אחד לא ניצח אותי. שברת אותי, אני מבטיח לך לא להשאיר יותר בשבת. ככה אמר אותו, יהודי, לא גוי. מבטיח לך לא להשאיר יותר בשבת. מופיע הסיפור באיש צדיקיה, מי שרוצה, יען בספר. עד לפה הסיפור שכתוב שם. הבן שלו, רפאי לוין, סיפר לי את הסיפור הזה. סעתי אותו פעם לחתונה, לברית מילה, הוא היה סנדק בכפר הרועה. זכיתי להיות הנהג, סיפורים בפני עצמם על היהודי הזה. הבן שלו גם היה צדיק, ממש. אנחנו נוסעים, בדרך אמרתי לו, הרב, ספר לי סיפורים על אבא. אני אוהב סיפורים. אז הוא סיפר את הסיפור הזה, ואומר לי, מה שם גרם לאותו אדם לחזור בתשובה? ולמה? הוא שומע על עצמו, אני עקשן, אני אנטי דתי, אני כלום. של התקופה של פעם שהיו אידיאולוגים, אידיאליסטים נגד התורה. אז הוא אומר שכך הוא קרא לזה, שלמות המצווה. כשבא אליך בן אדם ושואל אותך, איפה זה רחוב מסוים? אז איך אנחנו אומרים? אתה הולך, 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 הצומת השלישית, שמאלה, ערבית, ימינה, תגעת. או אם אתה מרוקאי, זאת אומרת, אתה הולך, 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 איפה הקיוסק? לא שם, תמשיך ללכת, ללכת. איפה הצומת הערבית? לא שם, תמשיך ללכת. דרך השלילה. לא משנה, בכל מקרה, אתה מסביר לשני איך מגיעים. רבי לוין לא עשה את זה. הוא לא ידלך לכאורה, לפי דברי מוקרנו, מכובדנו, יונתן. כדי לא סאבד, ובא והיה, הוא אומר לו, תשמע, או שם לא תעוף לי מהעיניים, או היה אומר לו, תשמע, לך שם, הצומת, תפנה שמאלה, שאל שם, תגיע שם. הוא לקח אותו עד שם. אמר רפאי לוין, הבן, זה שלמות המצווה. ואבא שלו סיפר לו, מאיפה הוא למד את זה, שלמות המצווה? יום אחד הוא הלך במאה שערים, הוא לא ידע להגיד לי אם זה היה ברית מילה או 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 ניחום אבלים. אבל האבא הלך לבקר למאה שערים. עכשיו, הוא הלך לכתובת מסוימת לבית שם. פעם היו עושים את הבריתות בבתים, לא בבתים, הוא לא היה אולמות או דברים כאלה. הרבה עושים. פעם, ככה היה. היום הכל נהיה מסחרי, חיצוני. אז הוא מגיע איתו לשם, הוא מגיע למאה שערים, הוא לא יודע איפה הבית. אז הוא ראה אישה שנמצאת ב... וזה, בערב שבת, עושה, אז היו חצרות כאלה של בתים, כי הוא קרא בתים ביחד, יש חצר, שם תנור באמצע החצר, וכל אחד עושה בשולי שבת, היום שישי. אז הוא שאל את האישה, איפה זה משפחה שהוא רצה להגיע אליה? אומרת לו, אישה, רק רגע, נכנסה הביתה, הורידה את הסינר, לפשה חלוק, יצאה איתו ביחד, ואומרת לו, הבית שצמוד הבית שלה. הבית צמוד! אבל היא תרחה, הלכה לבית, הורידה את הסינר, לפשה זה, היא יצאה מהחצר של הבית, והזמירה את זה, בית, בית צמוד, הבית שלה.
זה?
אולי בספר החדש. במהדורה הראשונה, יש שני חלקים של הספר. יכול להיות שזה. חכה, שנייה. אבל הרב הבין, רגע, רגע, מה קורה פה? יום שישי, באמצע הבישולים, באמצע הכל. יש לך זמן ללכת להוריד את הסינר, לזה, תגידי לי, זה הבית הצמוד, תגידי לי, פה. היא אומרת לו, תראה, אנחנו, יש לי קבלת מסורת מהסבא רבא שלנו, הרב שלזינגר. הוא אמר לנו, אם מישהו שואל אתכם איפה זה מקום מסוים, אל תסבירו לו, תיקחו אותו לשם. האישה הזאת באופת ממותה וצדקותה. נהגה כמו שהסבא של רבא שלה אומר. רבי לוין שמע את הסיפור הזה, קיבל את זה על עצמו, ולכן עם אותו יהודי, שישן בשבת סיגריה בשבת, עשה לו שלמות עצמי צבא. אמר לו, לא, הסביר לו איפה זה, לקח אותו לשם. אני מציע לכם בתור חבר, אל תקבלו לכם את המצווה הזאת, היא מאוד קשה. לא תגמרו את החיים, בחיים לא תגיעו הביתה. אני לא מבין שישאל אותך איפה זה מקום מסוים. זה תנו לצדיקים לעשות את זה. אנחנו בואו נורמלים. אבל לענייננו, אהבת הבריאות של אריה לוין, אהבה שהוא אהב את, את אותו אדם, הוא לא גאל בו ולא צעק עליו. אלא גרם לו בזה, זה החזיר בתשובה את אותו אדם. כמה חשוב, אולי עוד סיפורון קטן, אפופו, כי יש פה כמה עם עצבנות דתית, צריך לאפס אותם. באותו יום, החזרתי את הרפאי לוין, הביתה. אני מחזיר אותו מהבית מילה, הוא היה סנדק שם, ונוסעים חזרה. חוזרים חזרה, אני אומר לו, הרב, לאן לקחת אותך? לבית או לישיבה? אז הוא אומר לי, לבית? לא, בעצם תקח אותי לישיבה. הרב פאי לוין, הבן של ברי לוין. זכר צדיק, גם הוא נפטר לצלנו. הרב יהודי צדיק, הוא היה חברותה עם הרב אלישיב, כל מוצאי שבת, הוא היה הולך, כל מוצאי שבת הוא היה הולך לכותל, מהכותל הוא היה בא, לומד עם ילד, ילד, הוא כבר לא ילד, זה 30 שנה, יתום, שלא היה לו אבא ואמא, והוא המשיך. הרבה שנים הוא עשה את זה, ואחר כך הוא חברותה עם הרב אלישיב, כל מוצאי שבת. וניסים כמה פעמים מסיע את הרב רפאי לוין, שעוד ניסים, לא, ניסים חמו של המכון, היה מסיע את מוצאי שבת, הלך לכותל, הלך אותו לכותל, ההתפלגות מביא אותו מהכותל, לוקח אותו למאה שערים, היה יורד אצל אותו יתום, לומד אותו משנה או שניים, והולך לרב אלישיב. קבוע, אבל יהודי צדיק, הרב רפאי לוין. אז אני הבאתי אותו. מאור הרב אליהו, יש לי עוד סיפורים עליו, אם אתה רוצה, אני עוד מעט... עם הרב אליהו, אני הייתי כמה פעמים, עם שניהם ביחד. אספר לכם גם סיפור עליו. אבל לענייננו, לנו חשוב נקודת הענווה. ואהבת הבריאות. טוב, הסעתי אותו, אז הוא אומר לי, טוב, קח אותי לישיבה. הישיבה נמצאת, סמטה אחת ליד אגריפס, יותר דרומה, באזור מחנה יהודה, השוק. אני נוסע שם, עוצר בסמטה, כדי שהוא יורד לישיבה. אני מגיע לסמטה, עוצר, רץ אליו, ורוצה לפתח לו את הדלת שהוא ירד, אבל הסתכלתי לראות אם אני לא חוסם את המעבר של המכוניות, כדי לא להיות צדיק על חשבון אחרים. אז אני יוצא, ואני עושה ככה, אני חוסם או לא חוסם, אני אומר לעצמי בקורם, אני חוסם. אז עוברת אישה אחת שהייתה בלבוש מינימליסטי, בשפה פשוטה, אני אומר לכם את זה. היא אומרת לי, מה הבעיה? אמרתי לה, לא, הרב, אני רוצה שירד לזה. אז היא אומרת לי, הוא יכול לברך אותי? ואני נושך את השפתיים, לא יודע, מה הרב? זה זקן לבן עד לפה. יהודי מבוגר, צדיק כזה.
צדיק.
ואת, תסתכלי, גופיה, לא רוצה לתאר לכם, בלי לתאר לכם את הלבוש שלה. אז, אמרתי לה, לא, תשאלי אותו, אני, כאילו, לא יודעים מה לעשות. אמרתי לה, אתה רואה? אני אמרתי לך לבנות, תכף תראה מה. אמרתי לה, תשאלי אותו, אני לא יודעים מה לעשות, מה אני אעשה? אז הוא יוצא מהאוטו, היא אומרת לו, כבוד הרב, אתה יכול לברך אותי? הוא אומר, כן. אני אומר לכם, הוא הסתכל לכיוון שלך. אמר, כן. תשמע, אתה עושה ככה. תשמע. זה ההבדל בין המאה הרצות לתלמידי חכמים. אז היא אומר לה, איזה ברכה את רוצה? היא אומרת לו, ברכה לזיווג. היא החזיקה שתי ילדים ביד. אז אומר לה, על הילדים, מה זה? אז היא אומרת לו, בעלי עזב אותי, ברח. ככה היא אומרת לו. ככה עם שפה כבדה של החבר'ה. חבר'ה, אני הייתי שם. זה לא שמועה, לא סיפור. אני הייתי שם. אתם יכולים כלי ראשון, הייתי שם. הוא ברך אותה, ואז היא מסתכלת לו בעלי, אומרת לו, אתה יודע שאתה איש טוב? ככה, במילים האלה אמרה לו. אתה יודע שאתה איש טוב? והלכה. אז יש בחינת רבי מאיר, בחינת בוריה, בחינת אנשים, שמי שרוצה לראות את חוסר הצניות של אנשים בעולם, יראה. את המומים הוא יכול לראות. אבל מישהו אדם גדול לא רואה. והסיפור של רבי יוחנן, כל הגדולי ישראל, שנשים עבור, נדמו לו כאבזים, כקרשים, היה אחד מרים את הקלה על הכתפיים. נו, למה אתה לא עושה ככה? המוראים מרים את הקלה על הכתפיים. תרביץ על המצח כמה פעמים.
אסור להלכה לקודש.
אה?
אסור
לקודש. לא שומע.
בהלכה זה אסור היום. זה היה פעם.
אבל נכון, לך ולי בטוח אסור. לא רק בטוח אסור, אנחנו צריכים להיות...
גם לצדיקים היום אסור. אסור גם לגעת מישהו שמברך אותה.
אני ראיתי את הרב כדורי. אני ראיתי את הרב כדורי. שם יד על אישה.
כתוב בקודשיו שאסור.
אני ראיתי את הרב כדורי. אתה נותן קרית הרב כדורי שיודע מה עושה? אני ראיתי את הרב כדורי עושה את זה. לא שמוע. אז מי שקטן, שימשיך להיות קטן. אבל שלא יזלזל בגדולים. מי שקטן יגיד לי, אני לא רוצה להיות אישה, לא רוצה לגוע, לא שום דבר. אני ליבי במזרח והאישה בסוף מערב. גדולי ישראל הם גדולים. ואם הרב כדורי עשה את זה, הוא יודע מה שהוא עושה. אל תעשה ככה. שגם הרב עובדיה עובד לדום מתוח לידו. הרב עובדיה, מה שהוא כותב בספר, זה ודאי שזה לענות לנו, הפשוטים, ההמונים. לא עכשיו נחכה את הרב כדורי, גם אנחנו נעשה ככה. אבל צריך לדעת. לדעת את הדברים. איפה הדברים עומדים? אנחנו עומדים פרופורציות, חושבים שה... איך הרב כותב? יש טיפוסים כאלה שהם... תבוא להם, תשמעו. מגדל אייפל, משם רואים... אני אקרא את זה ב... אני יכול לספר לך סיפורים. אתה מחבם אותי טוב. זה טוב, זה טוב לי. זה מוציא אותי בעצמי. אני מתחיל לגלות את עצמי. בדידי עבדה עובדה. מספר פעמים. שני סיפורים. על הרב מודכה, אליהו, מספיק לך? הקשב מתוח, דום מתוח? הרב אליהו. היו שנים שאנחנו בתור בעלי תשובה. הרב אליהו, היינו מביאים אותו כשהוא היה בריא, והכל בריא, עזרת השם, אני מקווה שימשיך להיות בריא ויבוא למכון. שאלנו אותו כמה פעמים שאלות. היינו מביאים אותו, היינו מכינים שאלות מתוכננות. הייתי כותב שאלות, שהם היו כל שנה
חוזרות.
שקשור, הרב, מה עושים? הדודה שלי, אני בעל תשובה, קופצת עליי, מנשקת אותי, מה עושים? אנחנו באותו סרט. כבוד, אנחנו הולכים, היא נותנת לי יד לושית. מה לעשות בצבא עם הכשרות? מה לעשות עם ההורים שהאוכל לא כשר? מה לעשות? כל השאלות של בעלי תשובה היותר כללים, היינו שואלים אותו שאלות, שאלה, והוא קורא את השאלה, מה תשובה? שאלה, תשובה. כל דבר והתשובתו. היו מספר שנים שהוא אמר, ככה הוא התחיל. אבל הסיפור לא נגמר, כי יש לו חלק שני, ואולי חלק שני יעזור לך. אבל חלק ראשון, בוא תשמע אותו. ככה הוא ענה. כמה שנים, ככה הוא אמר. הוא היה פותח כמו שאמרת. לפי הרמב״ם, איסור נגיע באישה, זה דאורייתא. ככה הוא היה פותח. ואז הוא היה אומר, שיותיר לכם אישה, אז יש פה סתירה בין שתי, או קונפליקט בין שתי עניינים. אחד, נושא שנגיע באישה. דבר שני, הלבנת פנים. יש פה שני צדדים. היה אומר, ככפה אושד. ככפה אושד. ככפה אושד. תלך תת על היד, באונס. לא מצד ההנאה שבנתינת יד. ככה הוא אמר. בפעם האחרונה אני חושב ששאלנו אותו, אבל הוא סיפר סיפור. וככה הוא התחיל. הוא אמר, תפרסמו במשפחה שאתם חוזרים בתשובה. ושאתם לא נותנים יד, תפרסמו במשפחה. ככה הוא אמר. ואז הוא סיפר סיפור על עצמו. הוא סיפר סיפור שכשמרגרט תאצ'ר הייתה ראש ממשלת אנגליה, הגיע לביקור ראשון ממלכתי בארץ. עד אז אף ראש ממשלה לא הגיע לארץ, מאז שהבריטים עזבו את הארץ, זה היה ביקור ראשון של, של ראש ממשלת בריטניה בארץ. הגיע לביקור פה. ובמסגרת הביקור שלה הביאו את כולם לשדה התעופה בלוד, כמו להבדיל בין תמי לתאור, או בין תמיים לתמיים, לא יודע. כשהאפיפיור בא, לקחו את זה, לזכור את החבר כנסת וכולם. אומר הרב אליהו, ככה הוא מספר, אני הייתי שם בזה, התרגיע בתור רב ראשי. ניגש אל החבר כנסת עם כיפה על הראש, אומר לי, כבוד הרב, הרב חייב לחוץ ליד. למה, אם לא, זה תקד דיפלומטי תהיה פה. פיצוץ בין שני העמים, זה ביקור ראשון. ואני אסביר לרב איך ללחוץ ליד. אז הרב אליהו אומר, הוא יסביר לי איך ללחוץ ליד אישה. ככה הרב אליהו אומר.
מי זה
אותו אדם? הוא אמר, חבר כנסת עם כיפה, הוא לא אמר מי. לשון הרע, אין פה. הוא אמר, חבר כנסת עם כיפה. לא יודע, אמר, חבר כנסת עם כיפה. ככה הוא אמר. מי זה היה, אני לא יודע, גם זה לא מעניין אותי מי זה היה. חבר כנסת, מיכל חבר כנסת, שגם עמד במסגרת הזה, כל החבר כנסת עמדו, וגם 40 אנשים היו. אבל החבר כנסת אמר לו, לרב, זה מה שיקרה, צריך לחוץ ליד. כי אם לא, זה בעיה דיפלומטית, הוא בא כאילו לעזור לרב, שלא יהיה פה פיצוץ בינלאומי. אז הוא אומר, יברה, לחץ ליד לכולם, וגם הוא לחץ ליד אותו חבר כנסת, והגיע לרב. כשהגיע לרב, אז הרב אמר לה, לפני שהגיע אליו, כאילו הגיע אליו, אז הוא אמר לה, מי זה? הוא פנה אליה בשאלה, מי זה? יהודי פותח בשאלה, אתם יודעים. עמד לידה מישהו. הוא שאל אותה, מי זה? אז היא אמרה לו, אני לא יודע, תורגמן או לא, זה בעלי. אז הוא לקח לו את היד ואמר, זה פעם לאשתך ופעם לך. והלכו. אז היא, אני זוכר את זה טוב. הייתה שלושה ימים בארץ, פסירה, יד ושם, כל הסיורים הרגילים שלוקחים לכל המנהיגים. עלתה למטוס, נכנסה לתוך המטוס, חזרה לכבש, ואמרתי, מסרו לרב הראשי, תודה על הכבוד שהוא נתן לי, והתייחס אליי טוב. אז הרב אליהו אמר, ומאז אני גם אצלי במשפחה, פרסמתי לאנשים, וכל האחייניות שלי, כל הדודות שלי, אני כשהן באות, אני כבר רגילות, זה כבר הרבה זמן, אבל מה לך אמרתי, תנו, אני אנשק את בעליכם, הוא ינשק אתכם אחר כך לא לידי, בהזדמנות אחרת. ואני אוסיף אהבה בין בעל ואישה וכו'. אז מאז כל פעם שאני בא לאירועים, אחייניות עושות לי, מצביעות על הבעל, נשק את הבעל. אני משק את הבעל, קופץ עליו, זה לאשתך קודם כל, אחר כך לך, ואני מוריד להם את הכיפה, תן להם כבוד. יבידות שלא מזלזל בהם. עוד פעם, כשאתה לא מזלזל באנשים, אז זה יחס אחר. עדיין יכול להגיד, אומר, דיקום, לך לי פה, מה זאת ליד? אהבת הבריות הוא לא פחות חשוב מהרבה ערכים אחרים. כשיש לך קונפליקט בשני הדברים עצמם, כל החיים הם עימותים בעין, לפעמים עימותים באלף. שאתה נמצא בזה או זה. מה עושים עכשיו? בשני תחומים. אז זה דוגמאות, למשל. שאתה אומר, אסור לגעת באישה, אבל גדולי ישראל כן עשו את זה. ואם יש מצב של הלבנת פנים, אז לניח, רק לפי הרבן זה דאורייתא. יש פוסקים אחרים, זה לא דאורייתא. אבל יש לך פה הלבנת פנים, זה דאורייתא, ויש לך משהו דרבנן. אז אפשר, כפה או שט, וכבוד הבריות, וראית תלמידי חכמים, נותנים יד לאישה. לא, לא, לא זה, לא ביוזמה. הם מושיטות להם עדיין, כדי שלא הלבנת פנים, עושים את זה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל עוד פעם, אתה צריך לדעת חכם עיניו בראשו.
תלמיד חכם?
כן, אני ראיתי בעיניים שלי. תלמיד חכם, כן. אם יש איסור, עוד פעם, אני אומר, מצבים של לימוד, אני לא פוסק הלכות, כל אחד שאתה רב שלו מה עושים. אני אומר לך רק מה, בדידי עבדה עובדה, מקרים שהיו לי מרב אליהו, שהוא אמר לי, בהתחלה הוא אמר במכון מאיר, ככפה אושד. ככה הוא אמר לנו, פורשות. אחר כך, בשנה אחר כך, בשנים אחר כך הוא חייב לדבר, הסיום קצת השתנה. לא אמר כפר שד, סיפר את הסיפור הזה. אבל גם הרב אליהו, אם תגידו ספציפית, אני בטוח, זה הייתה, סוף כבר, זו תשובה שהוא נותן לך לכולם. זה לא שאתה בא אליו שואל אותו באופן אישי. מה עושים ואיך עושים ומתי. כי יש הרבה דוגמאות להרבה הלכות מסוימות, שיש לך מציאות, שהתנגשות בין שני ערכים. אתה צריך להכריע ביניהם. מה אתה עושה אז? תן לך דוגמה למשל, אפרופו מה שאתה דיברת קודם. הלכה, ועושים את זה. אני בכוונה חוזר על הסיפור, כי זו נקודה, אמרתי לכם, אני מת ליפול אליה, אתם שואבים אותי לתוכה, ולא זו כלום, אני חוזר לעצמי, כדי לחנך את עצמי מעבר לעצמכם. הגמרא הידועה, לכל מי שיודע, אתם מכירים את הסיפור באופן כללי, רובכם, על קמצא ובר קמצא. אני אעשה את זה במהירות, הסיפור הקצר, לכל מי שלא יודע מה מדובר. היה בחור אחד, אדון מסוים, שלח את העוזר שלו להזמין את הידיד שלו לסעודה שהוא עושה עד הפוררת. במקום להזמין את קמצא, קוראים לו קמצא, הזמין את בר קמצא.
שהוא בקסח.
שהוא איתו בקסח. טוב, בר קמצא קיבל הזמנה לזה, הגיע לאירוע. רואה בעל הבית את הסונה שלו בחתונה, אומר, גור, מצא החוצה. אומר לו הבן אדם, רגע, חכו לך. בזמן, גאון, טעות לא טעות, עזוב, תשאיר אותי פה, אני אשלם לך את כמה עולה מנה? $200 מנה, במלון הילטון של הטון. $200, תקבל ממני. קום צא החוצה, תעוף לי מהעיניים. אתה יודע מה, כמה לך כל הסעודה של כולם? 400 מוזמנים, 200 עליי, 200 עליך. עזוב אותי, אל תפגע בי לפני כולם. תעוף, צא החוצה. אמר לו, כמה היו אשך? כל היו אשך 400 מוזמנים, עליי כל 400. אבל אל תפגע בי לעיני כולם. תפס אותו, זרק אותו החוצה. אמר לו, ביידיש, הוא אחר הבוק, אני אראה לך מה זה. ישבו שם חכמים, לא מיכו, אני אראה לכם מה קורה פה. הלך לקיסר, אמר לו, היהודים מורדים בך. מה פתאום, יהודים אחלה גבר, אלה מה שאני אומר להם עושים. אמר לו, אני אומר לך, הם מורדים בך. אתה יודע מה, קח, תעשה לנו טסט. שלח לו קורבן שהוא יקריב. הלך אותו בן אדם, הוא היה חכמולוג וידע טוב. היה... עשה לו מום, יש אומרים בגמרא, ניף שפתיים או באף אפיים שבעין. מה שלפי היהודים זה, לא, זה מום, לפי הגולים זה לא מום בקורבנות שלהם.
הוא ידע שהיה גם מום, כי הוא עשה את זה, אחרי זה בדרך.
הוא עשה, בטח, קיסר לא ידע. הוא בכוונה פגע בבום. הביא את הקורבן לבית המקדש. עכשיו, כל קורבן עובר בדיקה. עובר בדיקה, אמר להם, זה קורבן של הקיסר, חבר'ה, יאללה, בכבוד. כהנים עושים בדיקה, רואים, יש פה סריטה, בסדים שפתיים. הלכה?
אסור.
עכשיו אנחנו נמצאים פה בקונפליקט. מה נעשה? יש פה קורבן שהקיסר שלח אותו, אם מקריבים אותו, אז זה לא בסדר. ואם לא מקריבים, גם לא בזה, הקיסר יכול להרוג אותנו. אמרו, אתם יודעים מה? יש לנו רעיון. אולי נקריב אותו בכל אופן? אמרו, לא, אם תקריבו את זה, תהיה הלכה לדורות, תשמעו, יגידו שבעלי מומין קרבין. אי אפשר לקריב. היה שם איזה אחד מהחבר'ה, אמר, חבר'ה, מה הבעיה? תופסים סק, שמים אותו בנהר, נעלם מהמציאות. נקריב קורבן אחר. מי אמר איזה קורבן? לא, 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 לא. אם תעשו ככה, יגידו שהמטיל מומין בקודשים חייב מיטה. המטיל, מי שעשה מום, הקורבן הזה היה של הקיסר, והוא עשה את הסריטה. אז יגידו, ילמדו הלכה לדורות, שהמטיל מומים בקודשים חייב מיטה, וזאת לא הלכה, הוא לא חייב מיטה. אז יתחילו לעשות אצבעות. רגע, אם נקריב אותו, יגידו, בעלי מומים קווין. אם נערוק את הבן אדם, יגידו, עשו אצבעות. אצבעות. אומרים חז"ל, הגמרא מסכת גיטין, ענוותנותו של סחריה בן אפקלוס, ואני הייתי מוסיף גם העצמאות הדתית שלו, החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו, הגלתנו מבין האומות. אתה עכשיו המנהיג, בבית המקדש. יש לך עכשיו פיקוח נפש של כולם, הקיסר שלח קורבן. תעשה מעשה. תעשה מעשה. אפילו שהוא לצורך העניין נקרא לו דגד ההלכה. או שאתה מקיף את הקורבן, או שאתה עורק את הבן אדם. אבל אתה, התחלת לעשות אצבעות. רגע, 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 מה קורה? יגידו ככה. יגידו ככה. לא עשה כלום. לא עשה כלום. זה גם לא עשה כלום, זה גם מעשה. והמעשה היה חורבן של עם ישראל. כן, המפקד, או, אתה רואה אותה.
בשבילה מכבודו, אני חושב שאני לא רוצה להגיד משהו עובר. אולי קמצא,
מה
שמו?
בר קמצא
השם.
בבקשה,
ניתן לך
לשם. תראה לי מה כתוב. שנייה אחת, אם
נגיד לי. תובב כך, תגיד לי מה כתוב, תלמד מה שאתה רוצה.
תגיד לי מה כתוב, בבקשה.
תפסיקו להקם את מה שחזל. הרי אתה יודע שכשהחיים עצמם מלאים בקונפליקטים ובעימותים, צריך לדעת להכריע בערכים. איזה ערך אתה נותן עכשיו כרגע? יש לך עכשיו כרגע מת מצווה. יש לך קריאת מגילה. מה עושים? מת מצווה. יש לך שני ערכים עכשיו. יש לך עכשיו יום שבת. יום שבת! יש לך חולה, ספק מכוח נפש. מה עושים?
נוסעים
בשבת. מחללים שבת. בשפה שלנו, אני קורא זה. זה לא חילול שבת, חס וחלילה. זה קיום השבת. החיים מלאים. אני עכשיו רוצה ללמוד. ויש לי עכשיו כרגע מישהו שחייב עזרה. אדם נכה נפל ברחוב. רגע, רגע, ביטול תורה. מה זה ביטול תורה? אם אין מי שעשה את המצווה, אתה חובה עליך לעשות. אבל תלמוד תורה כנגד כולם. כן, תקריא לי מה כתוב.
כתוב גם וגם.
מה גם גם וגם? נו, דבר.
בהתחלה כתוב, הקמצא ובקמצא חירוב ירושלים.
כן.
וזה כתוב על תלמודו של זה. אני לא מצביע מה הסיבה בדיוק.
תקריא מה כתוב על תלמודו של מה. תקריא, תקריא את מה שכתוב. ענוות, לא, אתה אומר לי, אתה מילה לפני כן.
אמר רבי יוחנן,
ענוות תנותו.
ענוות תנותו של רבי זכריה בן אבקיוס, החריבה את ביתנו, שרפת אחרינו, הגליתנו מארצנו.
כן, משבחים את הענווה שלו, נכון?
לא.
נו, זה ענווה במובן שלילי. יש פה ביקורת עליו. למה ביקורת עליו? הוא עשה על פי הלכה. הוא לא הרג את הבן אדם, והוא לא הקריב את הקורבן. אבל היא גוף הבעיה שלך. אם אתה לא מבין שהחיים עצמם, התורה היא הופעת תורה בחיים, אתה לא מבין את התורה, ואתה לא מבין את החיים, זו ענווה פסולה. אתה עכשיו מנהיג בעם ישראל, צריך לעשות מעשה. משה רבנו יורד בהר סיני, יש לו עכשיו את העגל מולו, ויש לו לוחות הברית בידיים. מה עושים עכשיו? אדם דתי עם ענווה של נסחה בן אבקולוס, היה יושב, שם את הספר, חטרתי, אביתי, פשעתי.
הוא הלך לפי הגמרא גם, הוא למד גמרא אפילוס. הוא הלך לפי המסרת ברכות, ואז שחרב את המקדש, אז לא חרב, אז זה היה. לא, אין לנו הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה.
כן. וסכנת...
ככה אני עושה מה שהלכה, אני עושה מה שהלכה, אני עושה.
הוא לא עשה מה שהלכה. הוא לא עשה מה שהלכה. למה הוא לא עשה מה שהלכה? כי פיקוח נפש של עם ישראל זה לא הלכה?
הוא לא יכול לדעת שזה מה שזה יגרור. הוא לא עדת שמידה לך מבחן של הקיצר בגלל קמצא ובקמצא.
כי אדם הוא כל נמצא, כל כך נמצא בעמוק של אין עוד דעת אומרות של אחה, של תפיסה מצומצמת אחת, וכל כולו נמצא באטרף על הדבר עצמו, והוא יכול לעשות בלגן בעולם. לפני כמה שבוע ימים, שבועיים, סליחה, אחד הבחורים, אתם לא יודעים את זה, אפשר לדבר, רץ, ואני אמרתי עד המשרה שלי, נכנס ואתה לי ביתה כזאת ברגל, העיף אותי, ורץ במדרגות. אז אני, אחר כך הוא קלט שנתן לי לקחת, אז עשיתי צעק, איי, איי, צעקתי ככה, איי, איי. ונכנסתי למשרד, והוא רץ, לא מכה, הוא אומר, אכלתי אוכל במקום מסוים, ולא מכה תקועת המזון, באתי לפה, שאלתי את אחד האברכים פה שאמרו, הוא אומר, חייב לחזור, מברך מהר, יש לי עוד כמה דקות, אני שפת בכה. אמרתי לו, מי תלך לכנס לתת לי ביתה? מי יתן לך את זה בכלל? אתה רץ לברך ברכת מזון בשביל לתת לי בעיתות? כניכנס בבני אדם? אז הוא היה בעמוק, הוא היה באטרף ללכת לברך ברכת מזון במקום שהוא אכל לא אכפת לך מקום בדרך?
למצוא אוצר, למצוא
ענק למצוא שמי שעושה
את זה
מוצא
אוצר
מצא אוצר, מצא אותי 100 ומשהו קילו אחלה אוצר אתה יכול להיות לפעמים באטרף על משהו, בעמוק, על דלת עמות של הלכה.
זה לא הלכה, זה כאילו זה חומר יוצא.
ואתה שוכח את הקדוש ברוך הוא. אין קדוש ברוך הוא בעולם. אין כלום, יש רק אתה. צעות סיפורים לא חצבך, אבל לא אתה מסביר הרבה זמן, כן.
אתה מסביר מה זה בדיוק דלת אמות של הלכה, שאתה
שבוכו לדלת אמות של הלכה? כמו שאני מבין. כתוב, מאז שנחרב בית המקדש. משמע, זה לא האידיאל. זה בזמן, מאז החורבן. אין הקדוש ברוך הוא, אלא כל הצדדים של קיום ההלכה, של דלת אמות, זה ביטוי, דלת אמות של ההלכה, זה הצד ההלכתי, לא הצד העוני וכל הדברים עצמם, אלא קיום התורה והמצוות במובן הזה. אבל יחד עם זה, בואו לא נשכח שמדובר שאז בנחב, וזה לא האידיאל, אלא אנחנו הולכים ובונים את התורה עצמה מעבר דלת אמות של ההלכה. כי כתוב שחוץ מהאמירה הזאת כתוב עוד הרבה דברים. מאז שגלו עם ישראל מארץ ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. וכתוב על הפסוק, על ביש שמיים קדוקת ושק אסים כסותם, שזה המציאות של הופעת התורה מאז שעם ישראל יצא מארץ ישראל, מאז החורבן. התורה עצמה הצטמצמה לפרטים שאדם צריך לקיים. הצטמצמה, הרב כותב את זה במהלך האידאות, ממה שנקרא האידאה האלוקית לאידאה דתית. אידאה דתית של ביותר פרטים של כשרות, שבת וכל התחומים עצמם, כמה 7, 8, 9, 10, 15 מצוות שאדם יכול לקיים בדלת אמות שלו, בתוך הבית שלו. אבל כל המצוות הכלליות עצמם הן לא קיימות, כי אין עם ישראל, לא בית ישראל, אין בית מקדש, אין כל המערכות עצמם. ובאמת אנחנו רואים איך שהתורה עצמה הצטמצמה לתחום מאוד מצומצם של קיום ההלכות. עכשיו, היות ואנחנו חוזרים עכשיו הביתה, חוזרים במציאות נורמלית, עוד לא אל השלמות, אבל מתחילים לחזור חזרה הביתה, ממילא התורה עצמה מתחילה להיפתח, ונרצה או לא נרצה, כבר פתאום אנשים מתחילים, עד תקופה מסוימת, לא לימדו אמונה, או תחומים כאלה, למדו רק דלת אמות של הלכה. פתאום יש ביקוש, הציבור מבקש את זה. אז פתאום אתה רואה גם הציבור שדוגל בדלת אמות של הלכה, כותב ספרי אמונה, כי הוא יש לציבור בלי זה, גם דלת אמות של הלכה לא יהיו לך. ואתה רואה שהתורה עצמה, היא חוזרת על האכסניה שלה, במובן של הופעה שלמה שלה, עוד לא של הופעה שלמה, אנחנו לא נטעה. לא נחשוב שאנחנו עכשיו, זהו. אבל אנחנו רואים שהתורה עצמה, בלי ההלכים עצמם, בלי ההבנה עצמה, שלמשל, באיזו תקופה אנחנו חיים היום? או מה היחס שלנו למדינה? מישהו אמר, עזבו אותי, אותי זה לא מעניין. המדינה זה פוליטיקה, אני מדבר על תורה. מה זה פוליטיקה? יש פה צדדים הלכתיים. מה אתה עושה ב-ABR? ABR, יום רגיל? או לא יום רגיל? מה אכפת לי ABR, ו-ABR, 8-ABR? מה? יום ליום, ABR אומר, ויחווה דעת גם, אותם ספרים. זה העובדיה. מה אתה לא אכפת לי ABR, לא ABR? אתה לא מבין שקרה פה משהו בעולם ב-ABR? לא. לא. אתה לא מבין עניין. היום יהודי בארצות הברית יכול להגיד אפצ'י, כי יש לו פה מדינה. כי לפני קום המדינה, אפצ'י גם לא יכול להגיד. יהודים בארצות הברית בכל מקום בעולם, יודעים לדבר. מי שלא היה, ביום העצמאות, ב-ABR, ישבנו בחדר אוכל של מכון מאיר, קם בחור, דובר רוסית, מישהו פה היה איתם? היה שם? אתה היית. אתה גם היית. אתה גם היית, נכון? קם בחור רוסי ואומר לכם, אני אסביר לכם מה זה יום העצמאות בשבילי. אנחנו יהודים ברוסיה, יושבים שם, בואו נשכח מה זה רוסיה. רוסיה הייתה... אין כלום. אנשים נעצרו על זה שהם אמרו שהם ציוניים, בחשד לכל מיני ריגול והכל. אנטי-קומוניזם ואנטי כל מה שאפשר להיות. עומדים יהודים שלא שומרים שבת ולא עושים כלום, ושרים שירים על ארץ ישראל כי יש להם מדינה. ואיזה מדינה? מה לכם למדינה הזאת? יש שם מדינה. יהודי היום סוגל לדבר, לדבר, ואולי להגיד שהוא יהודי כי יש לו פה מדינה. אז מי שיוצא בדלת אמות של הלכה, שילך בדלת אמות של הלכה, והוא לא מבין שהעולם בינתיים משתנה, יסגור את העיניים, יגיד, העולם חשוך. אוקיי, אתה צודק. אבל אם אתה תחיה, אולי תראה עולם מואר. אתה, מה אתה עושה היום עם הציבור המכונה חילוני? ואמרתי לכם, הגיע תקנה, תף קוף נון היי, הגיע של הרב קוק, לרדווז. הרדווז תמיד חכם גדול, הרב של צפת, בא פלוטו של הרב קוק. הוא הולך בחיי הלכתית. מי שלא שומר שבת, מי שלא מקיים תורה מצוות, מעלין ואין מורידין, סוגיות הלכתיות. הלכה. הלכה. הוא אומר, לבנים למעשינים אל תתקווה, נתפלל עליהם גם. הלכה. תמשיך במילה הזאת. אבל מה לעשות? שהיום המציאות היא לא כזאת. כי אם לפי ההלכה הזאת, גם עליי לא היו מועדים ומועדים, ועוד עלות כמה פה במכון מאיר, ולא במכון מאיר, ולא לא ישיבות של הרב אלבז, ולא אור שמח, ולא שום ישיבות של בעלי תשובה. כי עליהם נאמר, מועדים אין מעלים. אז מי היה בישיבות האלה? כי מי שמחלל שבת, מי שלא מקיים תורה ומצוות.
מי שלומד בישיבה חזקה
שלו. לא, אבל הוא חזר בתשובה, לפני שהוא חזר בתשובה. הוא היה מעלים, אתה לא היית פה היום, אם היום היו מודמוד עליך. אתה לא היית יהודי, לא כלום.
באופן כללי
מדובר. מה זה לא? רגע, רגע, אתה מתחמד את עצמך? מה זה באופן כללי? זה עליך, אתה אישית. לא קיים את המצוות, מעלים ואין מולדים. לא שומע את המצוות, אין, לא יהודי. מה זה הכללי? זה עליך, עליי. על שנינו. לא שמענו שבת, אצלנו עליו.
כן.
נו? אז עלינו נאמר הדבר הזה. אז לא היינו פה היום.
לא מחיילים שבת על אדם, אבל שלא...
אם הוא נופל, אם הוא נופל לבור, תרים את הסולם שלא יעלה. שיעמוד שם. אתה מתחיל להתנדד קצת עם הכיס הזה, טוב. קודם התייצבת, עכשיו אתה מתנדנד. קיצור, גם הציבור שפעם נקד בשיטה הזאת, חזר בתשובה על האמירה הזאת, ובגדולי המחזירים בתשובה זה הציבור החרדי, שרצים לכל מקום להחזיר כל היהודים בתשובה. למה? הם חללים שבת, למה לך ולהם? אבל מה לעשות? הקדוש ברוך הוא משחק לנו אותה. אנחנו פרפרים אותה פרפרות, משחקים לעצמנו, מחזיקים את כל העולם, והוא מחליט מה טוב ומה לא טוב. והוא יודע יותר טוב ממני ומך, ברוך השם, ויותר מהרבה רבנים גדולים שמחזיקים בעצמם גדולים. כי המציאות היא אבא של הבית ספר, והוא עושה לנו פה בית ספר קרקס. מה המציאות? מה לעשות? אז היום שינו את דעתה. וגם, אז גם היחד למדינה. אז בהתחלה אמרו, המדינה הזאת לא מתקרבים אליה. לא משתפים את הפעולה. אחר כך אמרו, אתם יודעים מה? בוא נהיה חבר כנסת בה. נוציא כספים מהמדינה. אחר כך אמרו, אתם יודעים מה? בוא נהיה שר, זה כבר לא, סגן שר. אז יש היום סגן שר הבריאות, ממפלגה חרדית, אבל הוא משמש בתור שר הבריאות. הרי שלא קראו לו שר, אבל הוא סגן שר. אתה לאט לאט שותף עם המערכות עצמם, בלית ברירה. אתה נמצא איתם, מה לעשות? משי זהב היה מגדולי נלחמים נגד המדינה. היה הקמבץ של נטורי קרתא. לפני 3-4 שנים הדליק משואה. הוא לתפארת מדינת ישראל. זה מה שהוא אמר. אני לא יודע, אתם שמעתם את זה? או שאתם לא יודעים מה אני מדבר בכלל.
מזקה.
הוא היה קמבט של נטורי קרתא. נטורי קרתא, אם אתה לא יודע מה זה, זה אבא שלו חיים נגד המדינה. הוא הדליק משואה. ואמר שמה, הוא לתפארת מדינת ישראל, כמו שכולם אומרים. העולם מתהפך, הקדוש ברוך הוא משחק לנו אותה. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים עניין, אנחנו לא מבינים עניין. התורה חוזרת לאכסניה שלה. היא חוזרת אל המקום שלה הטבעי. התורה מתעלה ומתגדלת ומתרחבת. היא לאט לאט תגיע להופעה הכי הכי שלמה שלה. לאט לאט. אז במצבי ביניים האלה, של דעת אבות של הלכה, של מצב הגלות, אל המעבר של מצב הגאולה השלמה, אנחנו הולכים תחנות תחנות בדרך. וכל נושא, מה שאנחנו לומדים כרגע, הסוגיות שאנחנו לומדים בהן. מה זה? אב, רבי לוין, הרב שי לוין, היה אב בדין. הוא לא היה סתם כזה לפלף. היה אב בדין, דיין. אז מה, הוא לא יודע? רבי לוין, אתה מתחכם גדול. מה, הם לא יודעים שהבן אדם שמעשן שבת בלידך, מעלין ואין מורדין? מה אתה מתייחס אליו בכלל? זרוק עליו שבת, זרוק עליו אבנים, ותהרוג אותו וזהו. תפיל אותו לבור ותרים את הסולם.
לא, לא צריך להפיל לבור. לא צריך להפיל אותו.
אם הוא נפל, תרים את הסולם.
נכון, זה הלכה.
אתה יכול לשים מחסום בתל אביב, או בהרצליה הפיתוח, שלא יתפתחו לכיוון הזה, שיפלו לים ולא יעלו. עוד פעם. אתן לך דוגמה למשל, עוד דוגמה. יש הלכה, שאם אדם, אני מסוכן את ההלכה, אבל בוא נביא אותה בזה. אם אדם אתה אוכל ולא מברך, גוזל אביו ואמו, נכון? אביו, קדוש ברוך הוא, אמו כנסת ישראל. אתה יכול להופיע טוב בעולם, אתה לא מופיע טוב בעולם. בסדר? עד לפה, הלכה, הלכה. מה הלכה? שהשם האדם לא מברך. אם הוא לא מברך, זה לא בסדר. הברכה מהי? דאורייתא או דרבנן? רבנן. הברכות הן דרבנן. נכון? נתת לבנן משהו לאכול, הוא לא ברך, דרבנן. אתה עושה לו בפני עיוור. כדי שהוא לא יגזול את אביו ואת אמו, אל תן לו לאכול. נכון? אתה איתי או לא איתי? כדי שהוא לא יגזול את אביו ואת אמו, אל תן לו לאכול, כי אם הוא יאכל בלי לברך, הוא יגזול את אביו ואת אמו. הרב שלמה זלמן אוירבך, מספיק כתפיים רחבות גדולות. היה אחד הפוסקים, והדור, זה לא הקודם, הדור הזה, הוא נפטר לפני איזה 10-15 שנה, 15 שנה בערך. ענק, ענק גדול. הוא היה אומר, רגע, אני לא מבין. אתה עכשיו חושש לאיסור דרבנן. מה איסור דאורייתא? מה עם איסור דאורייתא של שנאת ישראל? מה איתו? אתה עכשיו נותן לו לאכול, אתה יכול לגרום לשנאה ביניכם. אז זה מפני עיוור של דאורייתא. תגיד לי סיפורים באספמיה. אני כשתחלתי לחזור בתשובה, בא אליי אחי, אמר לי, לאן אתה הולך? צעק עליי. הוא אמר, אחזור בתשובה. מה? אתה תהיה עוד פעם כמו זה שעשו לי? סיפר לי סיפור שקרה לו. עבדתי יום אחד באחד המקומות של ציבור, הוא מכונה חרדי. הוא היה טכנאי בקררים, מכונות כביסה. בדרום. עבד בחוץ, במרפסת, בשמש. היה לידו ברז. לא הציעו לו לשתות, לא כלום. הוא היה בלי כיפה כמובן. לקח כוס, הלך לברז, מזג לעצמו מים. חטפו לו את הכוס מהיד, לקחו לו את הכוס. אז הוא אומר לי, אני לא הבנתי את זה בהתחלה כשאמר לי את זה, כי לא ידעתי את ההלכות האלה. אתה רוצה להיות ככה? אני אבוא אצלך הבת, תחטוף לי את הכוס מים מהיד שלי? אמרתי לו, מה פתאום, מה? עד שראיתי את ההלכה הזאת, הבנתי על מה הוא דיבר אז. כשהוא אמר לי זה, לא הבנתי מה הוא מדבר. אז זה הלכה? אתה גורם עכשיו לשנאת ישראל, זה דאורייתא. עוד פעם, התנגשות. אומר הרב, רב שלמה זלמן אוירבך, עד שאתה חושש לבפני עיוור של דרבנן, אתה מקיים בפני עיוור של דאורייתא. מה קורה איתך? זה עולם האחים כזה שהוא זה. זה לא שכל הציבור מברך ורק אחד לא מברך. זה לא בציבור לא מברך. אז מה אתה עושה אז? אז יש הרבה שיטות. או שתפקיר את האוכל, או שתגיד לבן אדם תברך. פעם אחת הגיע אליי איזה... אחד, חלק ספרים כזה, בלי כיפה. עכשיו, אני בדרך כלל, סביב הבית יושבים הרבה אנשים בלי כיפה, עם כיפה, לא משנה. הבן שלי יעיד. את הרבה פעמים, אז יש הרבה שיטות, אף לא אומר, תפקיר את האוכל, או תברך בקורם, כמו תוציאו את הרחובה, יש שיטות. הלכתיות לצאת מהזה. יום אחד מגיע לבחור, אז אני ככה באופן תראו, תצא שלט משהו, אני כאן, כוס מים. ואני לא יודע למה, כשהבאתי את הכוס מים, בדרך כלל זה לא קורה לי, אומרת, רגע, אבל הוא לא מברך, מה יהיה? עצמאות דתית כזאת, אתה יודע, של בעל תשובה. וככה אני מושיט, ואני אומר, זה ככה במחשב עלי בראש. אז אומר לי, ההוא, מה מברכים הזה? שהכל? ושם את היד ככה, ואומר, שהכל? אמרתי, רגע, חכה, שמתי אני את היד שלי, אמרתי, אתה אחד דברים שהכל. אז עוד פעם, איך אתה ניגש לדברים עצמם? אתה רואה, עוד פעם, העולם הוא בהתנגשויות לפעמים של ערכים. וחכם עיניו וראשו, מתי אתה עושה את זה? ואל תגיד, דעתם של הלכה לא מעניין תיקום הלכה. עד שאתה חושב להלכה הזאת, אתה יכול להתנגש בבן אדם, כי צריך להגיע 72 דקות, לברך לקראת הזון באיזשהו מקום. אתה רומס את כולם בדרך. וכבוד הבריות, אין ערכים כאלה בתורה. והם דאורייתא ודאי. טוב, חייבים לעצור, חבר'ה, ולשעה. אנחנו נגלות לזה, אני אפתח לך הרבה פעמים, כי זה נושא שבוער בי, לא יעזור כלום. טוב.